אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
ברוכים הבאים לפרק 81 של הפודקאסט, המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט. ימית, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, אורחים מכובדים יש לנו היום.
מלא מלא אנרגיות.
מלא אנרגיות.
כן, טוב, אז נציג אותם.
איזה כיף, יום.
אז ככה, אז היום הם עמית והגר, פעם היו עמית והגר מחברים אנשים להזדמנויות, אם אני אגיד.
והיום אנחנו לא?
היום גם, אבל בלוגו לא ראיתי.
אתה צודק.
זה נשאר.
אז שלום עמית והגר.
שלום.
שלום.
איזה כיף. יואו, ימית, שם, תודה רבה. אנחנו מאוד נרגשים. אני תמיד שאני איכשהו נדלק הרקורד, אני כאילו מתחילה להתרגש, אז תודה על האירוח.
כן, זה תמיד נורא משמח שיש לנו את האפשרות הזאת, יודעת, להעניק מהניסיון שלנו וכל מה שאנחנו אוספים, ולזקק את זה לפרק אחד, זה מטורף בעיניי.
נכון.
אני גם מאוד שמחה על זה שיש פה שתי נשים בפריים הזה.
גם אני.
כי זה לא תמיד קל. ותמיד איכשהו אנחנו נתקלים לצערי באיזשהו ברקס שמגיע מהצד השני והנשי, ואני מרגישה כל הזמן שאני במסרים שלי ובתכנים שאנחנו מייצרים, זה ממש לעזור לנשים קצת יותר להירגע, שהכל בסדר. אז אני שמחה בכלל על ההזדמנות שאת פה, ותודה על מה שאת עושה עבור האנשים.
תודה, תודה. טוב, אז בואו חבר'ה, צפרו לנו ככה קצת, עמית והגר, זה איזשהו מותג שרץ כבר מ-2019-2018?
אני מרץ מ-1971.
אני מודל 82.
נכון, וממתי כבר הברנד הזה ככה בתודעה?
אנחנו עוסקים במה שאנחנו עושים ממש כמעט 10 שנים, אבל בתודעה לדעתי מ-2017, זה 6 שנים, אנחנו מקליטים אגב את זה באוגוסט 23, תמיד אני חשוב לי להזכיר את התאריך, כי לא, לך תדע מתי אנשים ישמעו.
אנחנו גם לנו יש פודקאסט דרך אגב, לדעתי, אנחנו השבוע אצלנו, זה פרק מה-62, אני לא יודעת מתי נשדר את זה אצלנו, אבל כנראה שזה גם יעלה בהמשך.
אז אני, אם אני אנסה בדקה את הסיפור, אני לא אצליח בדקה, אבל אני אנסה ממש מהר, זוג נשוי, רק 5 ילדים יש לנו. פעם אחרונה שספרתי, היו 5.
זה שאתם כרגע לא שומעים מה שקורה בסלון, זה כי המיקרופונים שלנו הם לא קולטים מסביב. זה במקרה.
אנחנו פרוסים מגיל 5 עד גיל 24, כל שנתון שאתם רוצים, יש לנו איזה סיפור.
לא הבנתי, אבל הגר נראית בת 24.
אני בת 40, ויש לי ולעמית 2 בנים משותפים, 5 ו-8, ויש לעמית עוד 3 בנות, שהן לצערי לא ילדתי אותן, יש להן אימא.
ו-24, 21 ו-16. כן. אז אנחנו היינו הרבה מאוד שנים, זכינו לעבוד במערכת הביטחון הישראלית, בשירות הביטחון, הרבה מאוד שנים, וב-2014 החלטנו למסד את הקשר שלנו, והחלטנו, גם הבנו שיש בעיה במספרים, יש בעיה במתמטיקה, ששמנו על אקסל את השתי משכורות וקצת שכר דירה שהיה לאגר, אל מול המון המון הוצאות של משפחה בישראל, וזה לא התחבר. אבל אף שאנחנו ב3 יחידות מתמטיקה, הבנו שיש הרבה יותר הוצאות מהכנסות, והבנו שחייבים לשבור את המשוואה הזאת. אני עושה את זה מהר, אבל אנחנו בזמן קצר, ואמרנו שאנחנו חייבים לייצר הכנסות שאינן קשורות ביגיעת הכפיים שלנו. זאת אומרת, צריך לבוא כסף הביתה שלא קשור בעבודה. ולימים קוראים לזה הכנסות פסיביות, לא כל כך ידענו קוראים לזה, ולימים הבנו שאנחנו נלך על נדלן, והבנו גם שזה יהיה נדלן בחול, לא כי יש לנו בעיה עם מדינת ישראל, פשוט חיפשנו איפה המספרים, איפה הצועות מרשימים יותר, ופיתחנו מודל שלם של השקעות נדלן בחול, ביחד עם גורמים שאנחנו קוראים להם שחקני אלפא, זה גורמי מקצוע שמבחינתנו עברו שורה של בדיקות שעשינו ואנחנו עושים, ולמעשה אחרי שמקבלים את הקלירנס שלנו, אנחנו מתחילים להשקיע איתם שוב ושוב ושוב, כשהחשוב במודל שכל ההשקעות הן השקעות פסיביות ב-100%. כלומר, נאמנים לאותה גישה שאיתה יצאנו לדרך, שאנחנו רוצים הכנסות שלא קשורות ביגיעת הכפיים, אז הלכנו להשקעות שאנחנו לא המנהלים שלהם. בידיעה וביודעין ומתוך אגו מוחלש ומוקטן, אנחנו הולכים להשקיע עם אנשים שהם טובים בתחום שלהם, לרוב זה בנדלן בחו"ל, אנחנו עושים גם דברים נוספים, ואת התיאוריה הזאת פיתחנו לפרקטיקה בצורה מאוד פשוטה, שהיא לא כך פשוטה, שפשוט התחלנו להשקיע, את כל הכספים שהיו לנו התחלנו להשקיע, ושנגמרו הכספים, מכרנו את הנכסים שלנו בישראל, ולקחנו את הכספים האלה והשקענו, ושנגמרו הכספים האלה התחלנו להתמנף, הסביבת ריבית הייתה טובה לאין שיעור מהיום, סביבת ריבית אפס, אנחנו בעשור האחרון התמנפנו בהרבה מאוד הלוואות, מכל מכשיר פיננסי שאנשים יכולים לחשוב עליו, פתחנו חשבונות בנק, לקחנו הלוואות, לקחנו הלוואות מבני משפחה, עשינו מהלכים שהרבה אנשים אוזניהם נזכרות כשהם שומעים את הדברים האלה.
להם אומץ לעשות, הרבה אנשים.
איזה אומץ, איזה, החמיאו לנו על כל מיני איברים שזה, ואמרו, מה אתם עושים, איך אתם עושים? עשינו, מודל הלך וגדל והשתבח, והביא אותנו לסיטואציה שאחרי כ-5 שנים פרשנו והתפטרנו. אני פרשתי ואגר התפטרה ממקום העבודה.
באיזה שנה?
ב-2018.
רציתי לומר משהו על האומץ שאמרת, כשאנחנו יוצאים לדרך שלנו, אנחנו לא שמים על המוזניים אומץ, אוקיי? אנחנו מבינים שאם אנחנו לא נעשה עכשיו איזה שהם שינויים, זאת אומרת, זה לא פריבילגיה או לעשות השקעות, זה חובה. זה חובה לייצר עוד מקורות הכנסה פרט למשכורות. זה היה עוד הרבה לפני הקורונה שבאה ופתאום שיפשה לנו, לכולנו את החיים, ופתאום אנשים התחילו להבין שאחד הם יכולים לייצר עוד מקורות הכנסה פרט לעבודה, או אנשים שפוטרו, ואנחנו קוראים לזה שמשכו להם את השטיח פתאום, ושינו את כל, את כל החיים בלילה אחד. אז אנחנו עשינו לעצמנו גב לקיר והבנו, שאנחנו עכשיו מייצרים לעצמנו מקורות הכנסה, נקודה. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? קודם כל, החלטנו החלטה, ועכשיו שינינו את כל החיים שלנו סביב זה, וזה מה שאנחנו עושים. תוך כדי, אנחנו מבינים גם, שמה שאנחנו עושים, הרבה אנשים אחרים חייבים גם לעשות, ואז בתוך כל התוכן הזה שאנחנו שומעים כל הזמן, אנחנו כל הזמן שומעים על ערך מוסף ו-added value, וכל מיני מילים כאלה שלא לא ידענו מה המשמעות שלהם, ואנחנו מבינים שהידע שאנחנו צוברים, ולומדים ושומעים ומיישמים על עצמנו, על ביתנו, על הילדים שלנו, אנחנו יכולים להעביר אותו הלאה. אוקיי? ואנחנו מתחילים לכתוב פעילים בבלוגים כאלה ואחרים, קבוצות פייסבוק כאלה ואחרות, ואנחנו מתחילים לשחרר את הידע שלנו ולתת אותו, וזה מה שאנחנו עושים עד היום בכל הפורמטים, בכל הסושיאל מדיה, איפה שאת לא רוצה. אנחנו מאוד נהנים מזה.
תראו, זה מטורף שבעצם אתם הלכתם וזיקקתם את כל מה שעשיתם לביתכם, ואתם נותנים את זה, הבנתי, ללא עלות. פגישה איתכם, עכשיו אני יכולה לבוא, לקבוע איתכם פגישה שכמה זמן עורכת, כשעה, שעה וחצי, ותפרטו בפניי את כל התורה, ואני יכולה ללכת לבחור לעשות.
אני אנסה רגע לעשות סדר. ראשית, כל התורה שלנו פרוסה, לאורכה או לרוחבה באתר שלנו, מעל 300.
האתר גם מטורף, וכמה עסקאות יש שם.
כן, יש שני אתרים דרך
אגב. אל תבלבל לימון. יש באתר מרכז ידע, תכף נדבר על ההשקעות, אבל באתר בינינו החשיבות עם מרכז ידע, יש שם מעל 300 מאמרים, שכל שבוע עולה מאמר חדש, בכל הנושאים שקשורים, גם בתודעה, במיינדסט וגם בהשקעות עצמם, בייחוד בהשקעות אלטרנטיביות, כי זאת ההתמחות שלנו. זאת אומרת, פחות שוק ההון, כבודו במקום המונח, העולם שלנו הוא השקעות שהן לא בשוק ההון, כלומר השקעות אלטרנטיביות, כדוגמת הנדלן ויש עוד דברים. אז יש הרבה מאוד חומרים כאלה, יש הרבה מאוד פרקים מוקלטים בפודקאסט. למעשה, כל שאלה שמישהו מחברי הקהילה שואל אותנו, אנחנו כותבים למאמר ומקליטים לפרק בפודקאסט.
אפילו למה עמית ואגר עושים את זה בחינם, גם על זה יש פודקאסט, יש
כן,
עכשיו
לגבי זה, אז כמו שנאמר, אנחנו עשינו לביתנו, ואז זיהינו שאנחנו יושבים פה על איזה כאב, שהוא לא רק רלוונטי לעמית ואגר, אלא הוא רלוונטי להרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, ואני לא מדבר עכשיו גבוהה גבוהה על רווחה כלכלית, כי זה מונח שלא אכנס אליו, אני מדבר על האנשים שרוצים את המשכורת הנוספת בבית. אוקיי, כדי להילחם ביוקר המחיה, בטח ובטח, כדי לייצר משכורת נוספת, הרי אי אפשר לעבוד בעוד עבודה, אז הגבר עובד, האישה עובדת, ואיך מביאים משכורת שלישית הביתה? בגדול זאת המומחיות שלנו להסביר את זה, כמובן הכל מבוסס על ניסיוננו האישי,
מבוסס לזוגי, על סיפור אמיתי.
וכל מה שאנחנו אומרים וזה, זה כמובן אנחנו עמוק עמוק בפנים עם הכסף שלנו ועם הניסיון שלנו ועם הידע שלנו. לגבי ההיוועצות איתנו, יש שני סוגים של פגישות איתנו. פגישה אחת קצרה שאנחנו קוראים לה פרה הראשונה, אגב פרה, זה כיוון שאנחנו פיתחנו את מודל הרפת, ההשקעות שלנו, אנחנו ממשילים כל השקעה לפרה מניבה, ואנחנו מלקטים את החלב, והחלב הזה הוא לא בא בצורת חלב, הוא בא בצורת תזרים מזומנים, אז זה מודל הרפת. אז מי שרוצה לדבר על הפרה הראשונה, זו שיחה מאוד ממוקדת, שאנחנו יודעים ברבע שעה לתת לו, להוציא אותו לדרך. מי שרוצה שיחה אסטרטגית, לראות איך הוא מגדיל את ההון שלו, ואיך הוא מייצר ממנו תזרים משמעותי, אגב, אין כאן קסמים, כן? אין כאן איזה קסמים, ושוב אני אומר, אנחנו מדברים על הניסיון שלנו בעשר שנים האחרונות, אז שיחה כזאת זה זום של חצי שעה, ועד עכשיו כל מה שאמרתי קורה בחינם, ואז שואלים, למה בחינם, או איך הם עושים את זה בחינם? את רוצה לספר להם?
כן, אני אספר כמובן, רק רציתי לומר שבכלל באתר שלנו, כמו שאמרתי, יש הרבה הזדמנויות, אתה גם לא צריך להיפגש איתנו, אני. בגלל שאנחנו כותבים כל כך הרבה ומזהים את הכאב של אנשים, אתה יכול לעבור את התהליך הזה לבד, להיכנס לאתר שלנו.
כן, קל להגיד, אגר, אנשים רוצים לשמוע מכם באופן אישי.
נכון.
אני מניחה שאין אדם אחד שנכנס לאתר ועשתה עסקה מבלי לדבר איתכם.
לא, התורה. הרעיון הוא להנגיש את המסלול. גם בלי לדבר איתו.
העניין הוא שאנחנו גם עושים לייב, את מבינה, אנחנו עולים ללייב יחד עם האנשים, אנחנו תמיד מזהירים, אנחנו כמוכם, כמו כולם, אנחנו לא שונים, אנחנו פשוט קצת יותר בפרונט, אבל אנחנו עולים ללייב, אנחנו נמצאים שם, אנחנו שואלים שאלות, ואנחנו כאילו אנחנו לצד המשקיעים ומול השחקן אלפא, ועושים את הדברים הרבה יותר פשוטים. לדעת, מדברים, אנחנו קוראים לזה לדבר בישראלית. המודל שלנו מבחינת המודל העסקי שקוראים שונים, רגע, למה הם עושים את זה בחינם? יש לנו מודל של חבר וחבר, זאת אומרת, אם אתה משקיע בעסקאות שבהם אנחנו מציגים עם שחקני אלפא שאיתם אנחנו משקיעים, אנחנו מקבלים עמלה על אותה השקעה של אותו חבר מהקהילה שהשקיע. And that's it.
אבל אנחנו... גם העמלה לא
באה... רגע, לא הבנתי.
אנחנו מקבלים עמלה מהחברה שבה משקיעים, לא מהמשקיעת.
מודל אפיליאט, מודל מוכר, כולם עובדים בצורה הזאת. פשוט מה שחשוב לנו זה לצייד את האנשים בידע ותוכן, אם זה באיזה שאלות מנחות אתה תשאל, זה למה בחרנו את השחקני אלפא, למה החלטנו להשקיע איפה שאנחנו משקיעים, במדינות הספציפיות האלה. אנחנו יותר עסוקים בלמה כן ואיפה כן, ולא בלמה לא. אוקיי, הרבה אנשים שכאילו עולים איתנו לפגישות ומכירים איתנו, מכירים אותנו, יודעים כבר לא, אנחנו לא צריכים לשכנע אותם למה לעשות את זה ככה, אלא הם כבר מבינים את הבסיס, ומפה אנחנו ישר יורדים לאקשן אייטמס, והם בוחרים את הדרך שמתאימה להם, במידה וזה מצחן ביניהם, ואם לא, יש עוד פתרונות, למשל, כמו דברים שאת עושה בארץ, וכל בסדר. אנחנו, המוטו העיקרי שלנו, והסיבה שאנחנו פה בסיבוב הזה, ביקום הזה, זה לגרום לאנשים לייצר את המשכורת הנוספת, לא משנה איפה ואיך, אם נוח להם בשוק ההון, שיעשו את זה בשוק ההון, הם רוצים להשקיע בנדלן בישראל, תשקיעו בנדלן בישראל, אתם רוצים להשקיע בנדלן בחול מעולה, רק תדאגו לעשות את זה. עכשיו תבקרו...
תקשיבו, הסכומי כניסה אצלכם הם באמת לא בשמיים.
נכון.
שזה
נכון.
גם הופך את זה לנגיש.
נכון. נכון. הסכומים הם, לרוב הם מתחילים באזור $50,000 יורו פאונד, כי זה המדינות
שבאמת. הייתי גם 100,000 שקל.
כן, נכון, אז זה פחות, אבל לרוב אנחנו מדברים על 150,000-200,000 שקל כפרוסה ראשונה. כמובן שזה סכום, אם אני לוקח אותו לנדלן בישראל, מאוד קשה לעשות איתו משהו, ואיך זה קורה אצלנו, אז כפי שהסברתי, אנחנו באמת הולכים עם חברות ישראליות מאוד ותיקות, עם טרק רקורד מאוד מרשים, שלמעשה מגייסות הון משורה של משקיעים, כמובן על פי חוק הרשות לניירות ערך, עם כל היתרים והאיסורים שיש.
גם על זה יש לנו פודקאסט דרך אגב.
ברור. והם מגייסים סכומים כאלה, שלמעשה הם יכולים לחתוך את פרוסות ההשקעה לסכומים האלה של 50, 60, 70 אלף דולר, ואז מ-30 איש מגייסים סכום של 2-3 מיליון דולר, ועל זה שמים הון עצמי, ועל זה שמים הון עצמי של היזם המקומי, ואז נהיה 4 מיליון דולר, ועם 4 מיליון דולר אפשר לקחת הלוואה בארצות הברית של 10 מיליון דולר, והנה נכנסת עם 50 אלף דולר לעסקה של 14 או 15 או 20 מיליון דולר. בסדר?
רגע, אז פה יש לי איזו שאלה בדיוק בהמשך למה שאתה אומר, זה איך בעצם אבל משפיעה העליית ריבית, כי היינו קודם בעולם של ריבית יותר נמוכה, גם על כל השחקנים שאתם עובדים איתם, וגם על הפעילות שלכם, כי לאנשים יותר יקר למנף, כאילו איזה פתרונות יש לכם בתוך זה?
אז אני אתחיל קודם עם השאלה השנייה שלך. היום, שוב, אני אומר, רוב השנים שלנו פעלנו בריבית 0, שהפריים היה 1.6, והיינו לוקחים הלוואות בפריים מינוס חצי, היו נותנים לנו את הכסף שלנו בהלוואה ב-1.1% שנתי עם גרייס מלא או חלקי, ועל זה נכתב השיר, אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם. אבל זה נגמר. והיום הריביות הרבה יותר גבוהות, ולכן אין ספק שהמינוף נהיה הרבה פחות אטרקטיבי, ועם זאת צריך בכל פעם לראות אחד, איפה אני יכול למנף ומה אני יכול למנף, ושתיים, הכסף שאני הולך למנף, להבין את המספרים בעסקה מיועדת, עד כמה הפער הצפוי בין ההכנסה מהעסקה הזאת, בין הריבית, בין התשואה בעסקה הזאת, כמובן לא נכנס פה לעולם הבטוחות כי זה כבר אירוע אחר, אבל עד כמה גדול הגאפ בין הריבית שאני אשלם לבין הריבית בהשקעה. ובנוסף, אנחנו תמיד אומרים לאנשים, כשלוקחים היום הלוואה ל-5, 6, 7 שנים קדימה, ההסתכלות היא לא על הסתכלות של הריבית באוגוסט 2023, זה הסתכלות של ריבית רב שנתית. ובהבנה של כל הכלכלנים שהריבית תעצר ותתחיל לרדת בכפוף לירידת, סליחה, אינפלציה, אז כך גם בהסתכלות של 5 ו-6 ו-7 שנים, הריבית הנוכחית בסבירות מאוד גבוהה, ואני לא נביא, אבל כך כולם אומרים, הריבית הזאת גם תתחיל לרדת, ולכן הממוצע הוא לא יהיה ממוצע היום. אז זה נתון לך, אז אמרתי, בהחלט יותר נהיה מאתגר ללוות כספים ולמנף לעסקאות האלה. שתיים, צריך להבין את המשמעויות, מה מציעה העסקה, האם היא אטרקטיבית, ושלוש, צריך להסתכל על הריבית כריבית, 5-6-7 שנים קדימה, ולכן הריבית הנוכחית היום לדעתי היא מאוד מאוד גבוהה, והמגמה איפשהו תעצר בקרוב ותתחיל לרדת, איפשהו באמצע 24, סוף 24, כולם אומרים שזה ירד. לגבי, רגע, הוא שאל שתי שאלות ואני מקפיד לענות, אני לא פוליטיקאי, לגבי השחקני אלפא, אז פה שוב, העסקאות שאנחנו עושים בסוף בנדלן, בטח בעסקאות האלה, זה עסקאות שהן קודם כל עסקאות מימוניות, ואם המימון יושב מלכתחילה על נעילה של הריבית, אוקיי? או איזשהו מנגנון של גידור של הריבית, אז הדברים האלה כמובן שנותנים לנו סוג של שקט, ומה שנקרא, אנחנו יודעים שאנחנו מגודרים, שיש עסקאות, ופה אני אומר, אנחנו מכירים גם עסקאות שהתחלנו איתם, כשסביבת הריבית הייתה הרבה יותר נמוכה, ומאתגרים היום את ה... תזרים, אז יש גם עסקאות שכרגע טקטית עוצרים חלוקות. עוצרים חלוקות.
מעניין, זאת אומרת מה? כאילו אמרו למישהו, אתה תקבל רבעוני.
עוצרים חלוקות מסיבה מאוד פשוטה, לא כי המערכת לא יכולה להחזיר, אלא כדי להקטין, סליחה, את הסיכונים בתוך העסקה, אוקיי? ולהשאיר יותר כסף, וחלילה לתרחישים שזה.
מעניין, ואיך משקיעים מקבלים את זה? כי לפעמים, כאילו...
כל המשקיעים בסוף מבינים שהעולם השתנה עכשיו בצורה רבולוציונית ולא אבולוציונית, בטח בעולם הריבית. ויש לזה משמעויות, אוקיי? ויש לזה משמעויות. ששחקן אלפא בא ואומר, תקשיב, אני מנהל את הפרויקט ואני מבין את המשמעות, ואני כרגע מקפיא או מקטין, בסדר? אני לקחתי את זה לקיצון של הקפאה. או מקפיא או מקטין את החלוקות כדי לשמר לנו יותר כסף. המספרים עובדים, אבל אני רוצה לשמר את יותר כסף כדי... למזער את הסיכונים, זה לא קורה הרבה, רק נתתי לך את הקיצור.
אני יכולה להגיד לכם באופן אישי, שזה מתחיל ונגמר בתאום ציפיות, אם אתם אומרים את זה למשקיע מראש, הוא נכנס לעסקה, שזה תרחיש שיכול לקרות, שיכול לפגוש אותך לאורך השנים שאתה, אז כשזה קורה ומגיע המייל הזה מהיזם, שנותן את כל ההשקפה של החודשים האחרונים, ומה קורה, והוא אומר, חבר'ה, אנחנו לא נעביר החודש, הריבון הזה את הכסף, כי כך וכך, והכל בגילוי נאות ובצורה נורא ברורה, אז המשקיע הסתכל על זה ואומר, וואלה, בסדר, נכון, אמרו לי שזה יכול לקרות, נושם עמוק וממשיך, ואחרי ריבון הבא הוא מקבל את הכסף, ולפעמים גם לא, וזה בסדר. אתה יודע שבסוף כאילו הכל מנהל ולא עובדים עליך ולא גונבים אותך, וזו התחושה שצריכה תמיד להיות למשקיע.
באמת.
אתם אלה שנותנים את הדיווחים למשקיעים.
לא, 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 לא.
זה מה שרציתי עכשיו עוד לחזק את מה שאת אומרת, כי זה מה שקורה אצלנו בכנסים, וכל הסיבה שבחרנו בשחקני אלפא, וזה זה אנשים שאנחנו משקיעים איתם כבר המון שנים, המון שנים, זה כאילו כבר אנחנו כמעט עשור עוסקים בזה, ואנחנו הולכים עם השחקנים האלה, אנחנו לא קופצים משחקן אחר לשחקן שני, יש לנו שחקנים עם 20 משקעות וכו', ומה שאמרת זה מדייק את מה שאנחנו מנסים לעשות, זה אומר שהחבר'ה שלנו יודעים את ההבדל בין עסקה יזמית לעסקה מניבה, לעסקת השבחה, ומה משך העסקה, והם יודעים לשאול כבר את השאלות, הם מבינים, וגם אם בתחילת הדרך, אז אנחנו מציידים אותם בקיט, אוקיי? איך אנחנו מתחילים, מה אנחנו שואלים, מה אמורה להיות העסקה, והם באמת לא נכנסים מופתעים, הם באמת מבינים, ואותו שחקן אלפא, אם הוא עולה באמת לזום אחר כך, הוא שולח מייל, או שהנציג שלה, תדעת, של המחירות מתקשר, ומסביר איפה העסקה עומדת, הם פשוט מבינים את זה. ורק רציתי להגיד עוד דבר לגבי המחיר של הכסף, מה שדיברת עליו קודם, שם הרבה אנשים שואלים אותנו, יש לכם איזושהי מערכת לניהול של הכסף, וזה, ואני אומרת להם, חבר'ה, זה כל כך פשוט לשים את זה על האקסל הכי קל שיש, אוקיי? פשוט להבין כמה עולה לך כסף, האם יש לי הון עצמי, האם אני צריך לקחת הלוואה, כמה עולה הלוואה, עכשיו אני שם את זה למשך השנים, כמה העסקה הזאת הולכת לייצר לי, מתי אני רואה את הכסף, וממש לעשות חישובים כל כך פשוטים בשביל להבין האם זה שווה לי, האם שווה לי להיכנס לעסקה. ואם אני נותנת כבר, אני מקדימה את המאוחר, לרוב זה מאוד משתלם להיכנס לעסקה, ואם אתה נכנס שאתה מאוד מבין את המהלכים שלה, אז הכל בסדר, אתה צריך עכשיו לקחת נשימה, ולהבין לאן אנחנו הולכים ביחד, יש גם עסקאות שאני ועמית גם נכנסים בהם, אז בכלל אנחנו כולנו עכשיו נכנסים לאיזושהי תקופה יחד, שאנחנו פשוט מחכים לעסקה שתפשיל, אבל הכי חשוב זה לפעול ולעשות, גם אם אתה תשים את זה על האקסל, וזה לא מסתדר לך, אתה אומר, רגע, אני יכול לקבל עכשיו בקרן כספית משהו אחר, אז הכל טוב.
אז תלך על הקרן.
אז תלך על הקרן, העיקר שתלך. רק אל תישאר בלא לעשות כלום. תהיה כל הזמן באקשן.
אני רוצה להוסיף רגע פה לזה, ימית. אחד, אנחנו כחלק מהתפיסה שלנו והניסיון שלנו, מדברים המון על הסיכויים בהשקעות והסיכונים בהשקעות. אין בן אדם אחד ששמע מאיתנו מסר או קרא מסר שחשב שרק הדבר הזה רק מצליח. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת, אין השקעה
היו
בסיכון.
היו עסקאות שלהביתם שלא צלחו, שממש נפילה?
רגע, אז קודם כל היו לנו השקעות שלנו שנפלנו.
גם על זה יש פודקאסט.
שנפלנו, שעשינו גם דברים מחוץ למודל, אם תרצי, תכף נספר את זה. אני אומר, בתוך העולם שלנו, וגם את שאלתי מה אנחנו נותנים את הדיווחים, אני צריך רגע להסביר את זה. אנחנו בסוף משקיעים כמו כל המשקיעים האחרים, כמו שואם אם יבוא להשקיע, וימית אם תבוא להשקיע במקום שאנחנו משקיעים בארצות הברית, אז שלושתנו ביחד נהיה לקאפ טייבל של המניות בתוך הזה, והדוח שהשחקן יוציא יצא לשלושתנו. עמית והגר לא מוציאים דוחות. זה לא, החוזה, הוא לא, החוזה הוא לא מולנו. אנחנו לא נוגעים בכסף של אנשים. אנחנו אומרים לאנשים, תקשיבו, עם החברה הזאת, אנחנו משקיעים עד היום 10 שנים, 13 שנים, עד היום ב-17 עסקאות, ועשינו איתם 6 אקזיטים. זה הצבע שאני יכול לתת. אבל מעבר לזה, ברור, בכל השקעה יש סיכוי וסיכון. אתם רוצים לדבר איתנו על הסיכויים והסיכונים? תפדל, תדברו. איך אנחנו יכולים לענות? כי יש לנו המון ניסיון מצטבר, ואז אנחנו הרבה עושים עם אנשים איזשהו ניתוח ואישור קו, גם על השוואה בין עסקאות. מישהו בא עם 100,000 יורו, ויש לו 3 עסקאות שהוא יכול, הוא לא יכול להיכנס בכולם, ואז אנחנו עושים איתו ביחד, גם מה הכי מתאים לו.
מה הכי מתאים לאותו משקיע.
מה הוא מחפש?
וללא עלות אתם עושים את זה, שזה מדהים בעיניי, חבר'ה.
כן, אבל אז רגע, אני רק רוצה עוד כוכבית. יש פה שני דברים. אחד, בעבר שלנו, כל אחד בנפרד, עבדנו בשירות המדינה, וקיבלנו משכורת, אוקיי? והיינו קמים כל יום לעבודה, אני הייתי שם עוד מהצבא, ונתנו למדינה, וזה היה ערך המוסף. כשהחלטנו שאנחנו באמת משנים את החיים, ואמרתי לעמית, אבל תשמע, כשקמנו כל בוקר לעבודה, מלבד זה שקיבלנו שכר, הרגשנו תרומה. אוקיי? בן אדם צריך לקום בבוקר ולהרגיש שהוא עושה משהו פה, ליקום הזה. תודה. אני גם יכולה להתחיל קודם, אני אעצור את זה. וזה מתחבר לי לעוד כמה דברים, עוד גם מהפן האישי שלי והמשפחתי, ואני חיפשתי את המקום של איפה אנחנו יכולים לתת, וכששמענו את החומרים, עוד לא הבנו לתרגם את מה שאנחנו שומעים לאקשן. בכלל לא הבנו איך מתרגמים את זה להשקעות, אוקיי? ולמה נורא קל האנשים להתחבר אלינו? כי גם הם, יכול להיות ימית שהחבר'ה שלך שומעים אותך ב-61 פרקים בפודקאסט.
80.
סליחה, 81 פרקים, הם מתים להשקיע. מתים להשקיע, הם כל כך מפחדים, והם עוד לא מצליחים להעביר את זה מפה לפה. טוני רובינס מדבר על זה מלא מהאמושן אקשן, הם לא מצליחים, אבל בפרק המאה הם יצליחו, בפרק המאה ה-20 הם יצליחו, ומבחינתך עשית את שלך. אז אנחנו הבנו שהתהליך שלנו, ככל שאנחנו נדבר עליו יותר, ונקליט יותר, ונכתוב יותר, זה יעזור לאנשים לעשות דברים. תקשיבי, מגיעים לנו אנשים שמאזינים לנו 3 שנים. 3 שנים, והם כותבים
לי...
אני עכשיו מוכן, עכשיו אני מוכן.
3 שנים הם בהתבשלות, זה יותר מחמם.
כבוד, אני עושה את זה בדיוק בשביל זה. יש חבר'ה, שומעים כמה פודקאסטים שלנו, אומרים, חבר'ה, הבנו הכל, אנחנו משקיעים, מתקשרים אלינו אחרי זה, יאללה, איזה כיף שאנחנו שכנים בפרויקט הזה וזה, ואני כזה, בונה, אתם אלופים, כאילו, הפתעתם גם אותי, אבל תראי, גם עם הזמן אנחנו נורא משתכללים, ומבינים גם יותר, את יודעת, איך לגשת ולעשות הכל בהתחלה, כל מה שידענו, זרקנו פנימה, והבנו שבסוף הערך הזה והידע שלנו זה הכוח שלנו. אז למה נשמור את זה רק לעצמנו? למה לא לתת את זה? אז זה מה שאנחנו עושים, נותנים את הידע שלנו, בלי הפסקה, מכל הלב.
ואם עשיתם את הדרך בכל זאת כן להתפרנס מהדבר הזה, עם כל הנתינה והכל, זה מושלם, זה לחיות את החלום פשוט.
זה בהחלט, זה צריך לומר שהרבה מאוד אנשים צורכים את החומר, סליחה, את החומרים שלנו. החומרים...
חומרים טובים, כן.
ובסופו של דבר לא משקיעים עם איפה שאנחנו משקיעים, ולכאורה לא, 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 את יודעת, לא תוגמלנו על זה.
והכל בסדר.
אנחנו לא מחפשים, זה מבחינתנו זה added value, בסדר? זה, אנחנו זורעים. זורעים ידע, זורעים ידע, זורעים ידע.
אנחנו גם מדברים על זה בחומרים שאנחנו דואגים מהשליש האחרון של החבר'ה פה במדינת ישראל, שלא יהיה להם כסף. אנחנו באמת חוששים מזה, ואנחנו רוצים לעזור להם לייצר איזושהי הכנסה מאיזשהו מקור, במקום שהם יבחרו שהכי מתאים להם.
כי באמת אני גם מנגישה המון המון מידע פיננסי, שבכלל לא קשור למשכנתאות, ועל מיסים, ועל השקעות בשוק ההון, כל מיני דברים שאין לי שום קשר או תגמול מזה, אבל זה כן להנגיש ולפתוח לאנשים את הראש, וגם היה לי איזו סיטואציה שאיזה בחור מאוד חמוד כתב, וואי, קראתי את הניוזלטר שלך על החזרי מס ועשיתי וקיבלתי 3,000 שקל וזה רק בזכותך ואני כאילו אין לי שום קשר להחזרי מס ורק הנגשתי וזה עשה לי את השבוע ההודעה הזאת כאילו מבחינתי אז ככה כל מיני כאלה בדרך אני מבינה ומתחברת למה שאתם אומרים כל כך וזה כיף, זה כיף שיש סביבה כזאת, זה כיף שיש אנשים כאלה בעולם שלנו זה עושה אותנו חברה אנושית פשוט טובה יותר
נכון, לצערי גם, כאילו, אם תשימי לב בחדשות ובכותרות, ובכל מקום שהוא לא ההאב הפיננסי הזה שאת נמצאת בו ואנחנו נמצאים בו ושום נמצא בו, הכל כל כך שלילי, והכל כל כך מדכא, ואי אפשר להרים פה את הראש, ואתה רק טיפה מרים את הראש ומישהו נותן לך איזה בומבה עלה, ואז אתה אומר, אבל למה זה ככה? וגם בתכנים שלנו חורים לאנשים, מגיע 21:00, פליז, פליז, אל תפתחו את החדשות, תעשו... משהו, שימו הרצאה.
תפתחו את הפודקאסט.
מה? תראו את הפודקאסט, תמצאו משהו בנטפליקס שהוא על פיננסים, משהו שיגרום לכם לפתוח את הראש, בבקשה, רק אל תשאבו לכל הדיכאון הזה. וברגע שאנשים קצת מתחילים לנקות, ג'ט, אני ועמית לפעמים סופרים שאנחנו שומעים חדשות, סופרים את הכותרות.
את האייטמים.
את האייטמים.
זה תרגיל מומלץ.
תנסו היום.
כמה אייטמים שליליים.
והאם היה אייטם
אני לא רואה חדשות.
לא, כשאפילו באוטו, כשאת שומעת עכשיו את החדשות באוטו, תזכרי.
גם לא, אני מעבירה. חבר'ה, זה עושה לי רע. אני לא יכולה לשמוע חדשות.
לא, אבל אולי המאזינים.
אני זה...
אני רוצה להגיד להם לא לשמוע חדשות.
זה חלק מהמקצוע שלי, להביא לפעמים אנשים לתקשורת. אז אני, טוב, זה חלק מהמקצוע שלי, כאילו... אני מקשיב, אני מקשיב לאייטמים של הלקוחות, וזה גם מה שאתם מנסים להוביל, שיהיו אנשים שידברו אחרת, ויתנו את התקווה, ובדיוק...
אז כמה אייטמים שליליים יש במהדורה?
כן, אבל זהו, ימית, בדיוק השתתפת בתוכנית בוקר, אז סיפרת לנו
לפני. נכון, שגם באתי, כאילו, רצו שנדבר על למה מחירי השכירות עולים ואיזה פתרונות אפשר להציע. אז אמרתי, אוקיי, אדם שעלה לו המחיר של השכירות 500 אלף שקלים וקשה לו, שילך לבחון איך הוא מגדיל את ההכנסה, אפרופו השקעות כמו שאתם מציעים, אפרופו לבקש מהמעסיק, כל מיני דברים שדיברנו עליהם בפרק 78, הגדלת הכנסה אפשרית, רק צריך לחשוב קצת מחוץ לקופסה, והם הסתכלו עליי שם כאילו נפלתי מהירח. מה הגדלת הכנסה? מה הדברת? ומה השקעות בפריפריה? מה פתאום עם 150 אלף שקל אפשר להשקיע? תפסיקי לדבר שטויות, הם ממש כאילו ביקרו אותי, ואני הייתי שם מולם, מול פאנל כזה, אמרתי להם, חבר'ה, זה אפשרי, ואל תשרישו בפני הציבור שזה לא אפשרי, כי זה כן אפשרי, ואני רואה את זה יום יום.
זה הבורות, זה הפחד, זה החוסר ידע, זה חוסר ידע פיננסי. את יודעת מה גם, מלא אנשים מדברים על חינוך פיננסי, אני בטוחה שבאותה תוכנית שהיית בה, יכול להיות ששתי כתבות לפני או יומיים אחרי יצלמו כתבה על החינוך פיננסי בישראל, ואז יגידו למה אין חינוך פיננסי, ולמה לא משקיעים, ואיך מבית ספר לא מדברים עם ילדים על כסף. ואני אומרת משהו אחר, אני לא אומרת לרוץ לעשות חינוך פיננסי לילדים, אתם קודם תעשו חינוך פיננסי להורים, כי אותו ילד שישב בכיתה וילמדו אותו על ריבית דריבית, וילמדו אותו על מיסים, וידברו אותו על החזרי מס, אוקיי, שזה בסדר גמור לדבר על זה, יבוא הביתה להורים שלו, ואז מה הם יגידו לו? מה אתה מדבר? אין דברים כאלה, ריבית דריבית זה רק לעשירים, כסף הולך לכסף, כל הפרדיגמות האלה שאנחנו מכירים, ואז מה אתה עושה? אתה עוד יותר משבלל את זה. ויותר מזה, אנחנו הקלטנו פודקאסט עם מישהי מהקהילה שלנו, שמדברת על זה, שילדים לומדים מתמטיקה או חשבון, עוד שהם בבית ספר יסודי, ובאים הביתה לעשות שיעורים עם ההורים, לא יודעת, אתם עושים שיעורים עם הילדים שלכם? זה משהו שהוא... אני מאוד אוהבת... אני מאוד אוהבת לעשות שיעורים עם הילדים, אחד גם בשביל
הזכות נכות.
לעמית יש פטור, באמת יש דברים שאני פותרת אותו.
עשיתי את זה
כבר. הוא עשה את זה כבר, אני עושה לו, יש דברים שאני פותרת אותו, ואני גם מנצלת את זה כזמן נכות, גם בשביל להבין באמת את הילד, מה הוא לומד, ובאמת גם להרגיש את הסביבה. והיא מספרת שהרבה ילדים שיושבים מול ההורים שלהם, לפתור את השיעורי בית בחשבון המתמטיקה, נבהלים מהחוסר ידע שלהם מהעבר.
מהחוסר ידע של ההורים.
והם מעבירים את זה בתת מודע, ולפעמים גם במודע, לילדים הלאה. ואז מתחיל להיווצר פה איזשהו...
פחד ממתמטיקה.
פחד ממתמטיקה, פחד ממספרים, פחד שמלווה אותם לחיים הבוגרים שלהם. לכן, כשאתה לא יודע מה אתה עושה, אתה הולך אחורה. למה שאני... את מדברת איתי על החזרי מס? למי שחזרי מס? אני שכירה בכלל, נכון? מה זה רלוונטי לסחירים? מה זה מה זה רלוונטי? זה רלוונטי לכולכם? תתעוררו! תתעוררו! וזה חלק מהמסרים שאנחנו פה מנסים לעורר אנשים. אנחנו הקלטנו סדרה עם מיכאל, הבן שלנו, בן 8, על יוקר המח... על יוקר המחיה. הקלטנו אותו סדרה על זה שאנחנו גרים בסחירות, ולא קרים, לא קורה לילדים שלנו שום דבר. הוא שואל אותנו כמה עולה הבית שאנחנו גרים, למה אנחנו גרים בסחירות. שאלות מהממות. זה בגלל שהטרמינולוגיה בבית והשיח פה הוא סביב כסף, והכל בסדר, וילדים יכולים לשאול את ההורים שלהם כמה הם מרוויחים, והורים יכולים להראות את התלוש שכר לילדים, ולפתוח את התלוש, ולהבין בעצמם מה יש בתלוש שכר. הרבה דברים שאנשים לא יודעים בכלל. לא קרה כלום.
רגע, ואני חייב לשאול שאלה בקשר לזה. אתם ממליצים להורים לפתוח את התלושי שכר מול הילדים?
חד משמעית.
מה זה?
חד משמעית.
רגע, סליחה. אם אתה לא רוצה לפתוח, סליחה, אני מקצינה רגע. יש משהו שאתה מסתיר? יש משהו שאתה לא שלם?
בדרך כלל הם לא פותחים, כי הם לא יודעים מה כתוב שם.
אני אשתף אתכם שאני קצת ברגשות מעורבים כלפי זה, כי אני משתפת את אראל הבכור שלי ממש ברזולוציות, ואני רואה בזה ערך מוסף בחינוך פיננסי. מצד שני, אני גם מבינה שמדי פעם הוא משתף אנשים שלא בהכרח צריך לשתף, אז ככה, אני כן עכשיו עושה את זה עם איזה משנה זהירות.
בן כמה הוא?
הוא בן 11.
בסדר, צריכה להסביר לו שמה שהיא אמרה...
כן, אז אחרי כמה פעמים אז התחלתי קצת לזה, ואז נחכה אולי עוד שנה, שנתיים, שיגדל ויבין עוד יותר. הוא מאוד אינטליגנט, מאוד מבין את כל המטריה ואיך הדברים, כאילו באמת, אבל כל משפחה תבין איפה...
אני קוראת לזה גבולות גזרה, גם עם מיכאל בן 8, יש דברים שאנחנו מספרים טיפה, את יודעת, ציורים ו... באמת לקחנו מונופול והראינו לו עם הקוביות של המונופול, כי זה היה הרבה יותר, אבל הבנות הגדולות שלנו, תמי, הבנות משקיעות. הבנות שלנו משקיעות כסף ועושות כסף, הן מטיילות במצ'ו פיצ'ו, והן מקבלות הודעה לטלפון, נכנס לכם איזה. אמיתי, סיפור אמיתי.
נכנס לכם
מהפרויקט בחול.
כן, רגע, ילד על המצ'ו פיצ'ו מקבלת וואטסאפ.
ואין גם משקיעות בפרויקטים בחול כבר בגיל
20? כן, כן, בוודאי, איזו שאלה.
אבל זה לא יעלה על הדעת, כאילו בגיל שלהם, אני לא מכירו עוד מישהי או מישהו ש...
קודם כל, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים, כל מה שאנחנו אומרים וכותבים ומקליטים, אנחנו עושים בבית. בסדר, אז...
לא, ברור לי, אני אומר...
לא, ואז, רגע, ואז הם הגיעו לגיל שכבר זה, אבל לא היה להם את ה-200,000 שקל להשקיע, כי הילדה ביהודה לפיוט בית.
בסדר, גם אם עזרת...
לא, אז אנחנו לקחנו את הכסף, והלבנו להם, הם גם יודעות מה זה לשלם ריבית כל חודש, הם יודעות מה זה... בוודאי, איזה שאלה. הם משלמות ריבית כל חודש, והם לקחו ובחנו ביחד כמה השקעות, והם השקיעו בכמה השקעות, והלכנו להשקעות מניבות. וכל רבעון נכנס כסף הביתה.
ובאיזה גיל הייתה פעם ראשונה? כאילו של...
17, משהו כזה?
1-17 ו-1-18.
ומאז גם... רגע, ואז הכספים שחוזרים, מה עושים איתם?
מה עושים בכסף שחוזרים?
לא צורכים את כל הכסף.
לא מפתיע אותי, בכלל, בכלל. לא מפתיע אותי.
לא, אני אומר, אני מופתע במקום של...
רוב הכסף, רגע, רוב הכסף הם יודעות שצריך לחזור להשקעה, כי הם בשנים שהם בונות את ההון שלהם. אז אפשר לקרות בתל אביב, אפשר הכל, אבל יש תמיד, הם יצריכו פחות ממה שהם ירוויחו, ואת כל הדלטה הזאת ילך להשקעה. איזה השקעה, איך השקעה, מה השקעה, אפשר לדבר על זה, אבל זה ה-way of life, זה החשיבה. זה הכל, פשוט.
לא, אני אומר שאני מופתע, כי כמו שאתם יודעים, כאילו אני משער, כן, שרוב החתך של המשקיעים שלכם זה 30-50, אולי יש גם 60 וכאלה. זאת אומרת, אנשים, וזה יותר לנטייה לאזור 40, כאילו, תקנו אותי אם אני קורא.
יש גם
פעם. תחשבו, בוא נגיד הרוב, לא? כאילו, הרוב הגדול הוא בין 35 ל...
אתה מבין שאתה צריך סביבה טובה.
רגע, מה השאלה?
רגע, אני אגיד. אז אני אומר שמי שעושה את זה 20 שנה קודם בערך, זה כאילו, הוא מגיע לתודעה הרבה יותר חזקה, הוא, כן, לא מדובר על לקנות דירה בישראל שזה נתפס כפחות מסוכן. פחות מסוכן, בסדר, אני יודע שאתם נגד.
לא, אנחנו לא נגד, אנחנו נגד הדירה למגורים, אותה לא נגד.
כן, כן.
תקנה דירה לישראל כהשקעה.
דירה להשקעה, אוקיי, דירה להשקעה בעד, דירה למגורים, נגד?
ימית, אנחנו איתך. לא, אנחנו לא, לא. אבל לא לגור, אגב, פה אנחנו מאוד נחרצים, אנחנו אומרים את זה, קודם כל תצברו הרבה מאוד הון, ואחר כך תקנו בית יקר. מה שבארץ עושים הפוך, קודם כל אין הון, ואז מתקלבים, ואז מגרדים הון מהמשפחה, שהוא לא באמת הון, ועל זה מעמיסים משכנתה, ואולי עוד איזה מזנין, ונכנסים פה לאיזו התחייבות, עם יכולת החזר מאוד מפוקפקת, ו...
ואתם יודעים מה יצא מכל זה? אתם יכולים להוריש לילד שלכם בית, אם לא ידעתם.
כן, נכון, ואז כשאנחנו, אז בפייסבוק כותבים לנו, אבל מה תורישו לילד? אז אני שואל אותם, עדיף להוריש לו בית אחד או 10 בתים? כאילו, אבל לא חשוב, מה שאני רוצה לומר, לשאלתך, בגלל ש, וזה עונה גם לך, בגלל שאת פותחת איתו את המשכורת, ומדברת איתו, ומסבירה לו יוקר מחיה, ומסבירה לו על החשיבות שהיום מדינה, משפחה בישראל במעמד הביניים חייבת עוד משכורת, כי אחרת כולם בוכים ב8 בערב בקרן מרציאנו על יוקר המחיה, יקר! מה לעשות, יקר? אז מה עושים? אחד בוכים, 2 בוכים, 3 עושים. מה זה עושים? משקיעים כסף. משקיעים כסף כדי להביא עוד כסף הביתה. איך עושים? מה עושים? זה אופרציה, אני לא אומר שזה קל וזה כלאחר יד, אבל תפיסתית, זה גם מתחבר למה שאמרת בתוכנית בוקר. אם בכלל גם אנשי המדיה לא מבינים שצריך לעשות עוד מהלכים ושאפשר לעשות, ב-2023 אפשר לעשות כסף מכל דבר.
אפרופו, איך הוא סגר את האייטם שהוא כעסת עליי על מה שאמרתי? עבר למעיין שם עם יוקר הפירות והירקות.
בבקשה.
אפרופו, מה שאמרתי.
זה המיינסט, זה תוקעים לאנשים, יקר, 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 ואז במקום לפרוץ את זה, הם הולכים לבכות, הבעל לאשתו והאישה לבעל, יקר לנו.
מאשימים את הממשלה, מאשימים את המצב.
נראה לי אנחנו מרגיזים את שום.
שום צריך להגיע.
חייב, שום, תגן על הממשלה, קדימה.
לא.
לא, לא, אנחנו לא מדברים על זה.
לא, אתם יודעים, גם אני השקעתי בכמה עסקאות. וזהו, עכשיו אני רוצה מכם עוד לקראת סיום. אני רוצה...
חבל. רק בנו.
חבל שנגמר.
נהנים, נהנים, אולי עוד פרק.
אולי עוד פרק.
תעשי איתנו פינה, ימי. פינה תודעתית. אני רוצה שאם אתה עושה איתנו פינה, לא לדבר על הכסף, לדבר על התודעה. בעיניי זה הרבה יותר חשוב. המיינדסט זה 80%. אחרי זה למצוא את הכסף, אנשים חושבים שנפלנו מהגג, למצוא את הכסף זה הרבה יותר פשוט, צריך לפתוח את הראש.
הוא נמצא שם.
זה נכון לכל תחום בחיים, להוא שלא רץ אף פעם, פתאום הוא עושה מרתון, ולאיש שירדה 40 קילו, ולא הוא שפתאום מצא כסף להשקיע. אותו דבר.
כן, סליחה, שואל. אנחנו מסותנים.
אז אנחנו דיברנו גם בפרק 77, על הגדלת הכנסות. אני רוצה שתיתנו לאנשים הכי פרקטי שלכם, כמה דרכים להגדלת הכנסות שאפשר באמת ליישם, ואיך עושים את זה.
רגע, יש לי פאוזה, יש לנו מדריך שלם שכתבנו.
המדריך למשכורת.
המדריך למשכורת הנוספת, שהוא פשוט... אני יודע שכאילו זה יצריך אנשים טיפה לקרוא.
כן, נכון שחלק נגיד לא ילכו, אבל כן,
יש,
אם,
יש,
אם
יש, ישבנו, הזענו, זיקקנו, אגב, יש לנו גם ספר, אז אל תקראו את כל הספר, יש מדריך למשכורת הנוספת, שמסביר את כל הרציונל ואת הפוטנציאל, איך עושים את זה.
תסברו לנו את האוזן קצת, אני רואה באתר שלכם,
מה, לפתוח עוסק פטור?
50 אלף יורו, 100 אלף שקל, מה אפשר לקבל רבעונית מסכומים כאלה? בכסף, לא באחוזים. אנשים רוצים לשמוע, אני יכול לקבל סתם 1,500 שקל, 2,000 שקל. מה בסביבת מספרים?
אני לא יודעת כמה אפשר לדבר על זה מבחינה רגולטורית, אבל אנחנו מדברים על ממוצע של נגיד 7% כאילו עד הבית כזה. על עסקאות, בערך ממוצע.
כן, עד הבית זה נטו.
עד הבית זה נטו, אחרי מיסים.
זה בתזרימי. יש גם עסקאות יזמיות, שאנחנו מדברים גם על אזור ה-10% נטו. אבל נגיד... אבל זה ממוצע של הרבה מאוד עסקאות שעשינו בעשור
הבא. אבל נגיד, קודם כל יש לנו באמת המדריך למשכורת שאפשר לקרוא את זה באתר שלנו וכזה, אבל נגיד אנשים, אני תמיד אומרת, אם יש לכם איזשהו תחביב, אוקיי? יכול להיות שחבר'ה יגידו, שמעתי את זה כבר, אבל חבר'ה זה עובד. ויש לכם משהו שאתם אוהבים לעשות. אתם הולכים לעבודה?
רגע, ראית לראות איך הסתכלו עליי כשאמרתי את זה באולפן.
אבל אני לא אתפסת, תקשיב, יודעת כמה אנשים מסביבנו.
זה מתסכל.
יש לנו 3 פרקים בפודקאסט שעולים עכשיו, אוקיי? זה סדרת היזמים. על יזמים מהקהילה שלנו, ששמעו את החומרים שלנו, התפטרו מהעבודה שלהם, והלכו לעשות את הפשן שבו הם מאמינים, והיום הם מסתכרים מזה. וזו המשכורת שלהם, ולא רק שזו משכורת, אז הם התחילו עם עוסק פטור, והפכו, והם עשו חברה, עוסק מורשה, והם עם חברה בעם, והם לא רואים בעיניים. הם לא רואים בעיניים. הם הפסיקו ללכת לקבל משכורת, והם התחילו להרוויח כסף על הערך שלהם. החבר של הבת של עמית, ישב פה יום אחד איתי בסלון, ואמר לי איך אני עושה כסף בזמן, לא יודעת, באיזה זמן שהוא היה לו פנוי. אמרתי לו, מה אתה יודע טוב? הוא אמר לי, אני יודע ערבית. אמרתי לו, ומה עוד אתה יודע? הוא אמר לי, אני יודע גם מתמטיקה, אני הייתי תמיד מצטיין. אמרתי לו, נו, אתה כותב עכשיו פוסט בפייסבוק, ואתה תוך שנייה סוגר את היומן קדימה. הוא סגר את היומן קדימה 3 חודשים. הוא פתח ביזנס.
משיעורים פרטיים.
משיעורים פרטיים.
הוא יכול חסר לעשות קורס דיגיטלי גם מזה.
חסר מה? יש לנו על זה הרצאות. כל היוטיוב שלנו מלא על איך להפוך את הערך לעסק. אנחנו מתעסקים בזה לא מעט. תראי אותנו. תראי אותנו, אנחנו סיפור של עצמנו. לקחנו את החוזק שלנו עם כל מה שזה כרוך, אבל הבנו למה אנחנו עושים את זה. אם הלמה שלכם ברור, אצלנו הלמה זה הילדים שלנו. אם אין לכם ילדים, אז צריך להיות לכם...
תעשו.
או שתעשו, או שלא תעשו, או שתבינו שאתם קדימה, שזה גם בסדר. אצלנו הלמה מאוד ברור, וזה 5 ילדים שלנו, עוד לפני שהם היו 5. אוקיי? זה היה לנו ברור שזה הלמה. ואנחנו נעשה הכל. נעשה הכל בשביל שיהיה להם טוב, כי כשלהם טוב, לנו טוב, ושלנו טוב לכולם טוב.
אבל אני חוזר רגע לפרקטיקה, כי שום חייב פרקטיקה, ובסוף התשואות שמקבלים בעסקאות כאלה ואחרות, זה מאוד נקודתי, אפשר להיכנס ולראות, זה לא הסיפור. כששואלים איך להתחיל, אין לי כלום, אוקיי? אין לי כלום, אין לי 200,000 שקל, ואין לי כלום וזה, אז אנחנו אומרים, חייבים קודם כל לעבור למיינדסט, ולמצב שההכנסות גדולות מההוצאות בצורה סיסטמטית, ולא 1,000 שקל. בעיניי 1,000 שקל ו-2,000 שקל פער בין הכנסות להוצאות זה עדיין break even. אל תשלו את עצמכם, מי שיש לו 2,000 שקל כל חודש עודף, הוא לא מיליונר, הוא בבריק איבן, במדינת ישראל, כל דקה יכול להיכנס לו איזה בומבה שיעלה לו את ה-2,000 שקל האלה וימחק אותם. לכן אני מדבר להגיע למצב שהיחיד או הזוג, אם זה זוג, מייצרים באופן סיסטמטי פער תקציבי של כמה אלפי שקלים טובים בין הכנסות להוצאות. וסיסטמטי זה אומר לפחות שנה כך. לפחות, לא חודש כן, חודש לא, ואז נסענו לחול, לפחות שנה. ברגע שמבינים את הפער הזה וכמה יש בו, צובעים את רובו, לא את כולו, 80% ממנו צובעים לטובת המנגנון. מה זה לטובת המנגנון? זה יהיה כסף שישרת חובות, סליחה על המילה הרעה, ישרת הלוואות, סליחה, כמובן נחפש שתהיינה טובות, ואם הן לא אטרקטיביות אז נחכה עם זה, אבל זה אלפי שקלים, 5,000, 6,000, 7,000 שקל כל חודש שיופנו לשירות חובות, ועם החוב הזה שאנחנו ניקח למשך כמה שנים, יהיה לנו פה פתאום איזה חבילה של 200, 300, 400 אלף שקל. זאת אומרת, אין לי אותם כרגע 400 אלף שקל, אבל יש לי יכולת החזר בתנאים סבירים של 400 אלף שקל, באתי עם 400 אלף שקל, הנה אני שם רגל בדלת, הנה אני קונה את הפרה הראשונה, הנה אני קונה עוד אחד, הנה אני מתחיל לפתח את המודל, העודף התקציבי שלנו משלם, הכספים אגב שיחזרו מההשקעות האלה, התפיסה שלנו היא לא לצרוך אותם בשוטף, אלא להשאיר אותם כדי לבצע עוד מהלכים, כי צריך לייצר פה הון מאוד משמעותי, כדי שהתזרים יהיה משמעותי. ואם אנחנו מדברים על איזשהו מספר של 7% נטו, אז בשביל 10,000 שקל הכנסה פסיבית, נצטרך להשקיע כ-1.7 מיליון. אז סימנתי פה איזשהו עורף, ואז אוקיי, איך אנחנו כמשפחה מגיעים להון עצמי של 1.7 בשש שנים? הנה תוכנית עבודה. הנה תוכנית עבודה. אז צפוי להגיע מפה כספים, וצפוי אליי מפה, וזה העודף התקציבי שלנו, ופה נתחיל להתגלגל ולעשות את זה ככה. אז הרבה מאוד אנשים ישמעו אותי, איבדו אותי בשלב שאמרתי שצריך לשאוף ליותר מ-2,000 שקל בנכסות לא. איבדו אותי שם, 80% כבר דרופ. ה-20% הנוספים יתחילו במעלה, ה-5% יעשו את זה. למה מדהים. ככה? אגב, בקהילות שלנו הפיננסיות, רק עוד מילה שאנחנו מתרשמים שיש למידה, להערכתי בקהילות הפיננסיות, כולם ביחד, כולם נצפו, זה אותם אנשים באותם, בקהילות, כן? זה לא ש, שזה, אולי 150-200 אלף איש שמסתובבים שם, מתוך 10 מיליון אנשים בארץ ישראל. זאת אומרת, הרוב הגדול שקוע בפנליסטים ששאלו אותך את השאלות בורות האלה, לא יודע, זה ערוץ, אוקיי? זה הגישה. ולכן אנחנו לעתים בתחושה, וואלה, יש תהליכים, יש למידה, יש זה, זה 200 אלף, מתוך 10 מיליון, זה מה שקורה, לצערי, זה מה שקורה.
התפקיד שלנו להמשיך להנגיש ולתת את המידע הזה, שיגיע לכמה שיותר אנשים, ולשנות להם את התפיסות.
אנחנו על זה לגמרי.
בהחלט ובהחלט.
אנחנו פעילים ברמה היומית, בכל הסושיאל מדיה, אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, מה שאתה רוצה, אנחנו שם.
אז אני רוצה לשאול אתכם לסיום, עכשיו אתם ככה living the dream, חיים את החלום, נותנים מהידע שלכם ומהניסיון כל יום לאנשים ללא תמורה, נהנים מההכנסה מהשחקני אלפא. איפה אתם רואים את עצמכם עוד 5 שנים?
האמת ששאלו אותי את זה, ואני אמרתי שאני רוצה להמשיך לעשות את זה הרבה יותר גדול, אוקיי? להגיע עם המסרים שלנו להרבה יותר אנשים. אני מרגישה שאני בכיוון הזה. ובגדול, אנחנו גם רוצים להיות קצת זמן עם המשפחה שלנו לבד כזה, לטייל איתם ולעשות איתם דברים מעניינים.
כן, לנעול את הבית ולנסוע לטייל קצת ברחבי העולם.
אין לנו בעיה לנעול את הבית, כי הבית לא שלנו, אז אנחנו פשוט ללכת.
אנחנו לא דואגים לו. אבל לשאלתך גם למה שהגר אמרה, וזה מתחבר למה שאמרתי קודם, עם רוב האוכלוסייה בישראל, עכשיו גם ברוב האוכלוסייה, בוא אם נחתוך את זה רגע, יש פה איזה אי אלו 3 מיליון, שסליחה על הביטוי, אבל הם במעמד נמוך, אז יהיה להם מאוד מאוד קשה בכלל לעשות את הקפיצה הזאת, כי הם במלחמת הישרדות, אז אני מוציא אותם, ויש איזה מיליון, מיליון וחצי, שהם במעמד גבוה, איפשהו נשארו 4-5 מיליון איש, פלוס מינוס במעמד הביניים, אז אם רק 200 אלף איש בתוך הביצה הזאת, או הבריכה הזאת, אז יש עוד הרבה מקום שאנחנו יכולים לצמוח, אנחנו ואת ושום וכל האנשים, ובהחלט לעזור, וככל שנדע לדייק את המסרים שלנו, אז גם נדע להגיע לקהלים יותר גדולים, ולכן זה ייקח גם שנים. כי גם עכשיו אנחנו 5-6 שנים בזה, ולדעתי נגענו אולי בקצה הציפורן של זה,
אבל יש לכם עוד הרבה הרבה עבודה.
כן.
יאללה, מדהים, מדהים, באמת, הנה. קיבלנו פרק עם המון ערך.
אבל לא סיפרת מה את עושה.
החבר'ה שלנו גם
שלנו רוצים גם לדעת מה את עושה.
חייבים להכיר אותך.
טוב, אז אנחנו בעצם נשתף את הפרק גם בשני המדיות.
בהחלט, בהחלט, בוודאי.
תוכן זה תוכן.
וגם נזכיר למאזינים שלי, את אומרת, על הדרך.
נכון, ברור.
אז כמו שאתם יודעים ומכירים וגם מפנים אליי מעת לעת, אני מתעסקת במימון של החלומות האלו. איך בעצם להגשים את היעד לדירה בישראל, בין אם זה השקעה או מגורים, אצלי זה הרבה מגורים גם, אבל אני כן לגמרי פועלת גם בזירה של ההשקעות, אני חושבת שיש המון 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 ערך בלקנות דירה אחת בישראל לפחות בתור התחלה, ואחר כך לפזר עוד השקעות אלטרנטיביות כאלה ואחרות, כי יש הרבה יתרונות גם בדירה בישראל. אין מיסוי, אפשר לנצל כל מיני הטבות, כל מיני דברים שבכל זאת קצת מקבלים פה. אז זה המומחיות שלי, בעצם למצוא את המימון המותאם ביותר, עם ראייה הוליסטית, כי כל מה שאמרתם, אני כל כך כל כך מתחברת, זה כאילו מדהים, כמה שאנחנו דומים בהסתכלות שלנו, ומכווינה את האנשים לאותו דלתא הזאת שצריך להשאיר לטובת השקעות ולטובת בלטמים וטובת כל מיני דברים שמעבר לדירה. יש לי זוג מקסים שלא מזמן, לא עברה לדעתי שנה מאז שעשיתי להם משכנתה לא מבוטלת של 1.5 מיליון עם מחזור חודשי שככה טעם ליכולות שלהם, והם כבר בתשוקה עזה להתקדם לנכס הבא עם משכנתה של איזה 2 מיליון שקל, ההכנסות לא השתנו. כלום לא השתנה, ואני זוכרת אותה מלפני שנה, פחדו 1.5 מיליון, אז איך עכשיו אנחנו מדברים על 2 מיליון, ולוקחים בחשבון כל מיני חישובים, של אולי הערך של הנכס יעלה, ואולי יהיה לנו עוד 300,000, ואולי ואולי ואולי, והורדתי לקרקע, כי אצלי זה לא רק, יאללה בואו נעשה אותי, בואו ניקח אתכם, נעשה לכם עוד 2 מיליון, כי זה בקלות עובר, רגולטורית, מבחינת ההכנסות, אבל יש הרבה הרבה מעבר, וזה אחד התפקידים הכי חשובים שלי. לראות שהעסקה באמת תואמת ליכולת, והם יכולים להגשים את המטרות והיעדים שלהם לצד הדירה הזאת, שעוד פעם אתם נגד דירה למגורים, אנחנו בזה קצת חלוקים, אני כן חושבת שזה חשוב שיהיה דירה וזה עוגן, יש לי הסתכלות טיפונת שונה, וזה בסדר גמור גם דעות אחרות, ואני אגיד עליי, אני גם משתעשת במחשבה לא פעם ולא פעמיים בחודש, של למכור את הבית ולעשות השקעות, ואין לי אומץ לעשות את זה, ויכול להיות שיום אחד זה יקרה גם. יכול להיות שיום אחד זה יקרה, דברים שמבשילים כמו אחרי 3 שנים שמקשיבים לכם, פתאום נכון. באים ועושים, יכול להיות שזה גם יקרה. אבל מבחינתי זה העוגן שלי, מעבר לזה שגם הנכס שלי מני, ויחידת דיור וגג סולרי, אז הוא גם נותן לי הכנסה, אבל זה לא קורה להרבה אנשים עם דירת מגורים. הרבה אנשים עם דירת מגורים, כן זה נטל, אבל זה העוגן שלהם וזה נותן להם את הביטחון וזה בסדר. אבל מה שנכון יותר לעשות זה סבבה. שיהיה לך את העוגן הזה, אבל שיהיה לך גם עוד דברים.
נכון.
אי אפשר שבן אדם מתקשר ושואל אותי, ימית, יש לי 200,000 שקל, איזה מסלול לפרוע מהלוואה?
נכון.
אומרת לו, רגע, למה לפרוע?
תקלה.
כמה אתה משלם היום? 5,000. וההכנסות נשארו כמו אז שהתחלנו את התהליך, היה אז 30. לא, עלה ל-35. למה לפרוע? אתם במינוס? אתם לא עומדים בתשלומים? לא, הכל בסדר. נו, אז בוא נבחן איפה להשקיע את ה-200,000 ולהגדיל אותם.
מהמם.
אוקיי, אז נכון, יש לו את הנכס מגורים שלו, העוגן שלו, ועכשיו אנחנו פועלים לעשות השקעות, להגשים עוד מטרות ויעדים. וזה גם מה שעושים איתי הלווים מהיום שהם הגיעו אליי, עם 1 מיליון שקל, או עם 2 מיליון, או לפעמים עם 0.5 מיליון שקל, אני אדע לעשות להם את הניתוב הזה של הכסף לכמה אפיקים, מלבד רק לבית. אז זה הערך המוסף.
איזה מזל שאת פה, איזה מזל שימית פה. תודה לך, ימית, על התרומה שלך.
טוב, נראה לי נשארנו פה עם, כן, עם טעם של עוד מהפרק הזה.
מדהים.
אז טוב, אז אנחנו מזמינים אתכם גם לעקוב ולהירשם לניוזלטר של ימית, וגם יש לכם אחלה ניוזלטר, עמית והגר, ושוב, שוב
מעניין. רואים אתכם בכנס של וויינאו בספטמבר?
אנחנו לא בטוח פה.
לא, אנחנו לא פה.
אנחנו לא פה. נכון, זה בסוף ספטמבר, אם אני לא טועה, נכון? ראיתי כמה פרסומים.
8-9.
כן, אנחנו לא פה.
אולך שאנחנו לא פה.
טוב, בסדר,
נמצא
הזדמנות אחרת להיפגש בקרוב.
מעולה, אז עמית ואגר, תודה רבה.
חפשו אותנו, חפשו אותנו בסושיאל. מלא ערך,
אז פשוט, כן, לכו תעשו. תעשו, תשקיעו.
לעשות, רק לעשות, אגר, נכון?
ימית, תודה רבה,
תודה. תודה שואם, שיהיה המשך יום טוב לכולם.
להתראות, ביי ביי.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.